שלום לכם. בפעם הקודמת עסקנו בהכרת הטובה כדבק של הבית, ועמדנו על ארבע נקודות בקיצור. הכרת הטובה מהצד המוסרי, זאת אומרת, אני מבין את מקומי ומבין כמה טוב הקדוש ברוך הוא גמל איתי וכמה טוב לי עם בן זוגי, ואני מכיר לו טובה, אני מכיר לקדוש ברוך הוא טובה, ואני מכיר גם לבן זוגי, לבת זוגי, טובה על כך שזכינו להיות ביחד, וכבר בכך יש איזשהו חיבור. אנחנו, הכרת הטובה היא סוג של נתינה, אני מקבל מבן הזוג את מה שהוא מעניק לי, וכשאני מכיר לו טובה אני גם כן נותן לו משהו, ובכך אנחנו מתחברים. השורש נתן הוא דו כיווני, נון תף נון, משני הכיוונים יש נתינה, כל נתינה יוצרת נתינה תגובה, והכרת הטובה היא גם משמשת כמשוב, שהוא בעצם החומר, השמן שמניע את הגלגלים. המשוב הוא חשוב מאוד, כי האדם בדרך כלל פועל על פי המשוב שהוא מקבל מהסביבה על מעשיו הקודמים. ודיברנו בסוף על הכרת טובה, שהתחשבות, מתוך שאני אוהב את בן זוגי ומכיר לו טובה על כל מה שהוא נתן לי, אני מנסה ללמוד את מה שהוא רוצה ומתחשב בצרכים שלו. היום אני מבקש להעמיק יותר בכל אחת מהנקודות האלה כפי מסת הפנאי. דיברנו על כך שדבר ראשון, הכרת טובה יש בה משום מיצוב שלי, איפה אני עומד בעולם הזה, ואני עומד ורואה כל מה שנעשה לי, כל מה שגומלים איתי מסביב חסד, ואני מבין שזה לא מובן מאליו, ואני מכיר טובה על כל מה שנעשה איתי. פה אני רוצה להוסיף, מבקש להוסיף ולחדד את הנקודה הזאת, כי בדרך כלל בעולם שלנו יש דברים שהם יותר טובים לי, שאני שמח איתם יותר, ודברים שיותר קשים לי. יש מה שנקרא חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה. זו דרכו של עולם, כמעט לכל אדם ואדם. והשאלה הגדולה מבחינת איכות החיים שלי, זה איפה אני מקבע את עצמי. האם אני מקבע את עצמי בחצי המלא, או חס ושלום בחצי הריק. כי אין מה לעשות, כנראה שבעולם הזה כך, יש חצי ריק וחצי מלא. וזאת שאלה מאוד מאוד חשובה, מאוד מהותית לנו. האם אנחנו מסוגלים להרגיל את עצמנו, לחיות ולהסתכל על הטוב, או שאנחנו כל הזמן רואים את הרע? וזה תלוי בהרבה מאוד בנו. בדרך כלל שמתרגשת על אדם חס ושלום איזשהו דבר קשה, איזושהי רעה, כמובן שהדבר הטבעי הראשון, ברגע שהוא מכיר במציאות הזאת, הוא שהוא ינסה לשנות. חס ושלום, אדם חולה באיזושהי מחלה, דבר ראשון הוא ידרוש ברופאים, יתפלל לקדוש ברוך הוא שירפא אותו, וידרוש ברופאים לנסות לרפא את המחלה. וכך בכל דבר, באיזושהי צרה כלכלית, או בכל דבר אחר. זה טבעי, זה מובן, זה מחויב המציאות. אבל בשלב מסוים אדם מבין שיש פה איזה דבר מסוים שקשה לשנות. והוא צריך לחיות איתו. ועכשיו השאלה מה הלאה. דבר ראשון, כמו שפתחתי, חשוב מאוד שהוא יזכור את הפרופורציות של הדברים. נכון שהדבר הזה, הדבר הקשה הזה שבא עליי, שמתרגש עליי, הוא דבר קשה, אבל בוא לא נשכר, רק בוא נראה ונזכור שיש גם כמה דברים טובים מסביבי. ולחיות עם איזשהו איזון בין הדברים הקשים לדברים הטובים. כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים את האנשים שהם יודעים להסתכל רק על הדברים הקשים ושוכחים את כל הדבר הגדול. חז"ל המשילו את זה כל כך יפה במדרש על הפסוק, ויאמרו על ים בים סוף, שהם הולכים בים, בחרבה בתוך הים, המים להם חומה ממינה ומשמאלה, והיה, ככה אומר המדרש, היה ראובן אומר לשמעון, ראה את הבוץ שעל רגלינו. במצרים טיט ועל הים טיט, אז מה הועלנו? זאת אומרת, אותו אדם זכה לצאת ממצרים, זכה להיגאל, זכה לנס של קריאת ים סוף, ועל מה הוא מסתכל? על כך שהרגליים שלו קצת מבוצבצות, והוא נזכר בעבודת פרך שלו בטיט במצרים, בייצור הלבנים, והוא אומר לחברו, מה הרווחנו? שם טיט ופה טיט. אז ריבונו של עולם, אתה לא רואה את הרווח? נכון שהנעליים שלך קצת מתלכלכות בבוץ, אבל אדוני, יש עוד כמה דברים טובים שקרו לך ברגע הזה. אז זה באמת דימוי יפה של חז"ל לחולשתו של האדם, שהוא נוטה לשקוע בדברים הקטנים הלא טובים, והוא שוכח את כל הטוב ואת כל החסד שמסביבו. אז זה ודאי דבר ראשון. פרופורציה. לזכור גם, ואני צריך לעבוד על כך. אם אני מרגיש שאני שוקע במראה שחורה, אז אני צריך רגע אחד לעצור ולומר, רגע, בוא נעשה חשבון, בואו נחשב גם מה טוב לי. ואם אני מרגיש שזה לא מספיק, אז אפילו לשבת ולרשום. אני אשב ואני ארשום כל הדברים הטובים שסביבי, כל הטובה שיש לי, ואז אני לאט לאט מקבל פרופורציה של החיים. החצי המלא והחצי הריק. אבל זה לא תמיד מספיק. הדבר השני שאני צריך לנקוט בו, זה לנסות להתחזק באמונתי, שכל מן דעביד רחמן עלי תאו אבי. גם זה קיים בעולם. המדרש מספר על רבי עקיבא, פעם אחת היה רבי עקיבא מהלך בדרך, הגיע למקום אחד, ביקש אכסניה ולא נתנו לו. אמר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. הלך בלן בשדה, והיו עמו חמור ותרנגול. בא אריה ואכל את החמור. בא חתול ואכל את התרנגול. בא הרוח וקיבה את הנר. אמר רבי עקיבא, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. בו בלילה באו גייסות אויב ושבו את בני אותה העיר. ורבי עקיבא, שהחמור כבר מת ואיננו נוער, שהתרנגול מת ואיננו קורא, והנר קבע, רבי עקיבא ניצל. עמד רבי עקיבא ואמר, ולא אמרתי לכם, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. זאת אומרת, יש לפעמים שמתרגשת עליי צרה ואני לא מבין אותה, ואני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, למה זה בא עליי? ובסופו של דבר, בחשבון יותר גדול זה לטובה. גם את זה צריך לקחת בחשבון. וצריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שיהפוך לנו את כל צרותינו, כפי שאנחנו אומרים בתפילה, את כל צרותינו וכל עינויינו, שיהפוך לנו לטובה. זאת גם בחינה אחת. של קבלת הדין. ולעיתים, הרע הוא רע. אנחנו לא, קשה לנו למצוא מה טוב בו. אנחנו לא מסוגלים להבין. וקשה לנו עם הרע הזה. אבל גם אז יש עדיין מקום לנסות לשבת ולחשוב בשביל מה הקדוש ברוך הוא מביא עליי את הדבר הזה. אולי אני יכול מזה למצוא איזשהו דבר גדול, איזשהו דבר טוב. סיפר לי פעם חבר שמשמש ברבנות באחד היישובים, הוא פנתה אליו אישה וסיפרה לו כך. אמרה לו, הרב, אתה יודע שאני חולה בסרטן ואני אמורה לעבור סדרה של טיפולים כימותרפיים בערב הפסח. ובליל הסדר אני אהיה תחת השפעת הטיפולים. וכידוע, הטיפולים האלה גורמים לחוסר תיאבון, להקאות. אני לא בטוחה שאני אוכל לאכול את כל מה שאנחנו מצווים בליל הסדר. אני מבקש מהרב, תדריך אותי מה קודם למה, מה עיקר, מה תפל. אם אני לא יכולה את הכל, אז מה חשוב יותר? ומספר לי אותו חבר, הדרכתי אותה בהתאם להלכה, החלתי לה רפואה שלמה, וכך נפרדנו. כמה שבועות אחרי חג הפסח, אני פוגש באותה אישה, והיא אומרת לי, הרב, תדע לך, שליל סדר כזה עוד לא היה לי מימי. בהתחלה חשבתי שהיא מתכוונת לרעה, ואני רואה במבע עיניה שהיא מתכוונת לטובה, ואני לא כל כך מבין. והיא מספרת לי כך. ערב הפסח, כל מי שיכול לצאת מבית החולים יוצא, פרסונל, חולים, כמובן שאף אחד לא מעוניין בליל הסדר, שזה חג כל כך משפחתי, להישאר בבית החולים. והנה, מתקרבת שעת ליל הסדר, באמת הכל ריק, ואני מוציאה ועורכת לי על השולחן הקטן של יד המיטה, את הדברים שהביאו לי מהבית, דברים שקיבלנו מבית החולים, ומתכוננת לעשות את ליל הסדר, במצב הזה שהוא כל כך לא סימפטי, כל כך קשה, אבל אין ברירה. ליל הסדר מגיע וצריכים לקיים את מצוות היום. הנה, כשאני מוציאה את הדברים ועורכת לי אותם, אז ניגשות אליי חולות שמסוגלות לנוע וללכת, ושואלות אותי אם אני מסכימה שהם יצטרפו אליי. ואני בשמחה, וכבר מתחילה להיווצר פה איזושהי חבורה. והנה עוברים אנשי פרסונל שגם כן פנויים כרגע ושואלים, אולי גם הם יכולים להצטרף ליל הסדר. הרי גם הם צריכים להיות פה ולא נמצאים בליל הסדר בבית. וכך לפתע נוצר איזשהו מצב הזוי, לא נורמלי, שאני מנהיגה סדר בבית, כידוע. אני בתוך כל המחויבויות שלי שאני צריכה לדאוג לילדים ולילדים הקטנים ולהגיש את האוכל, ובקושי אני מצליחה לעקוב אחרי ליל הסדר. הרי ליל הסדר זורם ובעלת הבית נמצאת קצת בשוליים. ואילו פה אני הפכתי להיות מנהיגת הסדר. והשעה הקשה והתחושות הפנימיות, בעיקר של החולים, שהם עומדים באיזה שהם רגעים של אמת, יצרה אווירה כל כך מרוממת של ליל הסדר, שזכיתי לאיזושהי חוויה רוחנית שמעולם לא זכיתי לה. אז הנה, הרע הוא רע, הקושי הוא קושי. אבל בכל אופן, הקושי הזה מזמין פתאום איזשהו מינוף, איזשהו שעת רוממות, שאדם לא זוכה לה בשעה גדולה, בשעה אחרת. אני פשוט מבקש להצביע על כך שלפעמים גם קושי, גם שעה קשה, גם דבר רע, יכול להוביל אותי למקומות, למחוזות, שלא זכיתי בהם להיות לפני כן. וגם זה דבר שאני יכול להודות עליו. אז אם כן, האדם נמצא לפעמים במקום קשה. הוא חייב להודות על הדברים הטובים, אבל הוא יכול ללמוד גם להפיק טוב ולהפיק אור גם מהדברים הקשים שבאים עליו. וגם זוהי חוכמת חיים גדולה שמסייעת לנו בשעות כאלה. כי עלינו לדעת, כשאנחנו מתחתנים, הכל זוהר, השמלה לבנה והרבה אור והרבה הרבה פנטזיה. במהלך החיים אין לנו שום תעודת ביטוח שיהיה לנו רק אור. החיים יש בהם גם חושך וגם אור. ואנחנו בהחלט חייבים להכין את עצמנו ולהתכונן לשעות כאלה, לימים כאלה, שהאור הוא נכסה. הוא קיים אולי באתקסיה, אבל בנגלה זאת איזושהי שעה של חושך. וגם אז אנחנו רוצים לדעת איך להתמודד עם השעות האלה, ופה הצעתי מעט טיפים איך מתמודדים עם שעה קשה. ואני מבקש עכשיו לעבור לנקודה השנייה שעסקנו בה בפעם הקודמת, והיא עניין הנתינה. כבר הדגשתי אותה בפעמים הקודמות שלנו, עד כמה החיים המשותפים שלנו, החיים הזוגיים, צריכים להיות חיים של נתינה. לפי האני מאמין שלי, הזוגיות היא כולה מבוססת על נתינה. אם הייתי ממשיל את הבית ל-100%. וב-100% הזה, נניח עוד איש ואישה, עוד בלי ילדים, ה-100% הזה, אם אנחנו אנשים אגונים, נתחלק בו 50-50. 50 לי, 50 לה. אבל יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, שכל אחד ייקח לעצמו את החמישים שלו. כל אחד ידאג לעצמו ולחמישים שלו. ואז נוצר בינינו ניתוק, ריחוק. כי אני מושך לפה, והיא מושכת לפה. ויש אפשרות שכל אחד ייתן לחברו את החמישים. ואז נוצר בינינו עירוב, קירוב. הנתינה ההדדית הזאת, היא זאת שיוצרת את החיבור ואת הליכוד של הבית. ובואו וניקח, נדע את זה. שזה בעצם אחד מהיסודות של הבית, של הזוגיות. שאני יוצא מעצמי, יוצא מתוכי, ומשקיע את כל כולי במחשבה מה אני עושה למען השני. כפי שאמרתי, הנתינה היא גילוי הצלם אלוקים שבי. וכשאני מגלם את צלם האלוקים שבי, מזה אני נעשה מאושר. החל מחיי האישות, ששם אני צריך ללמוד איך לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב על הזולת, ואיך אני מעניק לו ונותן לו. ובדרך הזאת אני אצא מאושר. ועד הדברים הקטנים ביותר ושולים ביותר שבבית. אם אני בא הביתה ואני חושב על השני, ואני חושב, מה אני יכול לעשות בבית כדי שיהיה לו טוב? מה אני יכול לעזור לו? מה אני יכול לתרום לבית שהוא יתנהל בצורה טובה? אז ראשית אני קונה את זולתי, כי הוא מרגיש שאני מחובר אליו, כי הוא מרגיש שאני חש אותו, הוא מרגיש שאני מעניין אותו, שהוא מעניין אותי. ודבר מצידי, אני מרגיש שאני נותן, שצריכים לי, והנתינה שלי בעלת משמעות, ועל ידי כך אני נעשה מרומם יותר. ויש עוד צד אחד בנתינה. כשאני לומד מה בן זוגי, בת זוגי, למה הם זקוקים. ואני לומד לתת להם את הדבר. כי הרי אם אני רוצה לתת לשני, אז יש דברים אובייקטיביים בסך המטלות של הבית. שאני יודע שצריכים בבית לקנות ולהוריד השפעה ולחבס ולתקן ולעשות זה ולעשות זה. ואני בהתנדבותי נותן על עצמי חלק מהדברים. בלי לומר ובלי לעשות חשבון. כל נתינה כזאת שלי, כמו שאמרתי, היא מרוממת אותי. אבל יש גם נתינה במובן הזוגי. שאני רוצה, מבקש ללמוד מה חשוב לבן זוגי, מה חשוב לבת זוגי. ואני רוצה לתת להם את מה שחשוב להם. ופה לא יעזור לי שאני אתן את מה שאני אוהב. כי כמו שאמרנו, אנחנו שונים. ואולי היא זקוקה למשהו אחר. ואולי הוא זקוק למשהו אחר. אתן דוגמה. אישה רצה לעשות איזושהי יום הולדת מיוחדת לבעלה. והיא החליטה להזמין את כל החברים שלו, והיא עושה מסיבה וכו' וכו'. והוא יצא מכל העסק הזה נורא מצוברח. למה? כי הוא לא אוהב מסיבות, והוא לא אוהב את הצרמוניה הגדולה, והוא לא אוהב כל כך, שמביאים לו כל כך הרבה אנשים הביתה, הוא מעדיף לשבת באיזה בילוי שקט, שלו ושלה באיזה מקום שקט. אם היא לא למדה למה הוא זקוק, אז היא יכולה להשקיע שעות וימים וכסף בדברים שבכלל לא מסמכים אותו. ברור שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, כדי לדעת להעניק לשני את מה שהוא באמת אוהב, את מה שהוא באמת רוצה בו, זה לדעת מה הוא אוהב. וזה דבר גדול שאני צריך קצת להנמיך את קומתי ולהקשיב מה השני מבקש, מה השני רוצה, ואת זה לדעת לתת לו. זאת אומרת, אמרתי, חוכמת הנתינה מעבר נטילת שותפות בבית, ומעבר להוצאתי מן המרכז ולשימת, השמת בן זוגי, בת זוגי במרכז, עכשיו אני צריך גם להטות אוזן ולהקשיב, לדעת מה באמת, ללמוד מה באמת השני אוהב, מה השני רוצה, ולהכפיף את קומתי ואת רצוני בפני רצונו. עשה רצונו, עשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, תלמד את רצונו ותתמלא אתה ברצון שלו ותלמד לתת לו את הדברים האלה. אישה שאוהבת פרחים, תלמד לקנות לה פרחים. אישה שאוהבת ספר טוב, תלמד לקנות לה ספר טוב. אישה שאוהבת שתיקח אותה למסעדה, תיקח אותה למסעדה, וכן להפך. בדרך הזאת אנחנו לומדים להעניק לשנית באמת מה שהוא צריך, ואז כמובן נוצר החיבור האמיתי, החיבור הטוב, בכך שהענקנו לו באמת את מה שהוא מבקש ומה שבאמת משמח אותו. אז אם כן, עסקנו היום בדרך חיים שמסתכלת בעיקר על הצד המלא של החיים, על החצי הכוס המלאה, ולומדת גם איך להתמודד עם החצי הכוס הריקה, שהחצי הזה גם כן קיים. ודיברנו גם כיצד אנחנו לומדים להעניק לשני את מה שהוא באמת רוצה בו ואוהב אותו, ועל ידי כך אנחנו יוצרים קשר ומעורבות, שזה יסוד הזוגיות, יסוד החיבור שבינינו. שלום, שלום.